שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן, אהלן.
שיחת רקע, פרק מספר 103 בשידור חי.
הגענו ל-103?
לישראל היום. כן, 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 שייקה, אני נדב שטראוכלר ואיתי פה בלפן. שייקה, שי גולדן, האחד והיחיד, אח שלי היקר והאהוב.
תאמין לי לראות אותך, אני אומר, רגע, הוא מוכר לי בצופר, לא יודע מה, אני מכיר אותו, נסתכל, אנחנו אומרים, אני מכיר את האיש הזה. אז ההוא, נו, הנדב הזה, לא זוכר את המשפחה שלו, זה. ולא, כי אני מתכתב עם טובה שטראוכלר, שהזמין אותי לקחת גפילטה פיש, כפר עליה.
יפה, זה תדע לך, זה...
אני יודע, לא.
אני לא יודע אם אפשר עוד היה לעלות ביחסים, זה קרה.
תקשיב, לא, טובה, חייב להגיד לך, אישה הזאת יקרה לי באופן אישי, כתבה לי שייקה, היא זוכרת שאני חזק בגפילטה פיש, אמרה, שייקה, תזיז את הטור שלך, תקפוץ לרחובות, תיקח סלסלה יפה של גפילטה פיש, ועם ישראל חי.
יפה, כל הכבוד.
אז אנחנו מתקזזים, אנחנו נותנים לשידור, היא נותנת לנו גפילטה פיש.
זה ברטר כזה.
אתה אבל תאכל את זה בסדר,
אני
נכון?
אני לא נוגע בזה.
אתה עושה סדר עם אמא ואבא, אם אתה עושה
כן,
סדר,
כן? כן, בעזרת השם, כן. אבל אני וגפילטה פיש זה אף פעם לא נערך ביחד. לא.
תגיד מה, אתה פייק אשכנזי? מה זה אחרת הזה?
לא, קודם כל גדלנו ברחובות, אתה יודע, מוקפים בגדול. 80% תימנים. אז השולחן אצלנו בבית, יש סחוג, יש חילבה, אתה יודע.
לגיטימי, גם וגם.
כן, אבל יש גם דברים הונגרים, מאכלים הונגרים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, הונגרים חריף וזה, אבל גפילטה פיש, אני לא שופט, אבל זה לא בשבילי.
אחי, תקשיב.
לא בשבילי, לא בשבילי. זה, אמא שלי עושה מדהים, פשוט אני לא קהל היעד, כולם אוכלים ונהנים.
אני באוכל יהודי, יש לנו בבני ברק מעדניה, אוכל כמו, אתה יודע, בשטייטל, איזה אוכל, גרון קרושה, גפילטה פיש, צימס, קיגל, הכל, הכי הרדקור, הרדקור, אני פשוט בעננים. אמא שלי הייתה מכינה אוכל, אתה יודע, של מזרח אירופה. טוב, נטע סימאי, מנהלת את האירוע הזה היום.
זה היום,
היום זה נטע סימאי.
היום זה עליה, שאלה.
היום תדעו, חברים, לא משנה מה אתם אומרים, כל מילה שאתם שומעים, כל עוד שאתם קולטים, זה נטע סימאי.
לגמרי.
The one and only, אישה רצינית, מקצוענית, תקנית, מלכה. על הדרך גם יש פה את נטע פלודרמן, שהיום דווקא נברזות. קורה, אין מה לעשות.
היה לה נסיבות מקולות, אחר כך אני אספר לך.
אה, כן?
כן.
גם דני שפע דפק נפקדות.
זה אני לא יודע מה נסיבות
בריאות. מקולות,
הוא יעדכן אותנו.
רן אשל זה כמו רוח הקודש, הוא מתייצב רק
הוא תמיד איתנו.
רן אשל שלנו, אחד ויחיד, המלך, האהוב שלנו באמת, אח שלנו ושותף שלנו לדרך, ו... באמת אחד מהשוקיים השוות למשולש והשוקיים הזה שלנו. השווים. שוק אחד, שוקיים, כן. ומי? מי? אורי דאגון. אורי דאגון, ואנחנו פה באולפני ישראל היום, לייב, עד שהנפש תצא, או עד שהזמן יגמר, או עד שלנדב יהיה משהו לעשות בערב, כי נדב הוא כמו באמת... אתה שואל אותו ב-6.22, מה הוא יכול לעשות? הוא אומר, יש לי 6.22 עד 6.24 חלון, 6.25 עד 6.38 יש לי איזה אירוע, 6.39 עד 47 אני שם ככה. זה לדבר עם לבן.
נורא היום, נורא, בלתי נסבל. בלתי נסבל.
על הפונקט. טוב, בואו נסיפר כחולצות קצר.
כן.
ויש לנו הרבה דברים להשלים, לא היינו פה כרגיל יותר מדי זמן, והגיע זמן ש...
טוב, אנחנו נעשה פרק חולצות ממוקד. אני
דפורטיבו לה קולוניה.
יפה מאוד, דפורטיבו לה קולוניה, חולצה מאוד מאוד מרגשת מהתקופה היפה שלהם, שנות ה-90, אמצע שנות ה-90. וזו חולצה של אחד.
דפורטיבו,
הייתה להם קבוצה מטורפת.
כן, כן,
זה השיא שלהם. תראה אותם בזהה.
ג'למין
הגאון הברזילאי המשוגע, ג'למיניה.
וואו, איזה יציאה.
יפה מאוד, עכשיו תבין, ג'למיניה, מי שגדל כדורגל בשנים יציאה. האלה, אכן כן, מי שגדל כדורגל בשנים האלה, ראה, אתה יודע, זה פרה כל מיני גאונים אחרים, הוא בעצם סיים, ומי שהחליף אותו בנבחרת היה קקה. ממש, הוא היה אמור להיות ב-2002, 2004 הוא היה אמור להיות, הוא סיים את התקופה וקקה החליף אותו, רק שנבין את עידן הגאונות. ג'למיניה זה שחקן שמי שיחפש ביוטיוב קטעים שלו,
כן.
יש קטעים שלו עובר 4 שחקנים מריאל מדריד במהלך אחד ומבקיע שעה. יש לו כאילו, הייתה לו יכולת במרכז המגרש ובכנף להניע כדור באופן שהוא בשבילי, שלחתי לך היום קטע של רומריו בגיל
58.
שאתה רואה אותו היום.
הלוואי על חצי מהחלוצים נבחרת בליגת העל שלנו היום להיות ככה.
אז ג'למיניה בשבילי, כמי שגדל ומאוד אהבתי את הליגה הספרדית, זה היה לראות כמו גאון בפעולה. והיו לו כישורי, זה כדורגל רחוב. וכשאני גדלתי והסתכלתי וראיתי שחקנים כאלה, על בבטו שהיה לפניו, ג'למיניה, אחר כך כמובן ריבלדו וכדורגל שחקנים ברזילאים אחרים. מצד אחד היה גאון, פשוט גאון כדורגל, וירטואוס בצורה בלתי רגילה, הקדים את זמנו בהיבטים האלה. מצד שני, מטורף על כל השכל. אגב, הוא סיים בדפורטיבו לקורוניה בגלל עניינים מנטליים נפשיים וביקש ועזב את הקבוצה. הוא לא נפצע. אחרי כמה שנים מצוינות שם, 97, הביא להם תואר גם, היה בסיס שלו ממש, אבל אתה ראית אדם שמצד אחד וירטואוזיות מדהימה, ומצד שני חמום בצורה קיצונית. ועוד מעט אנחנו גם נדבר כשנגיע למנה העיקרית, על בין היכולת להיות וירטואוזיות, הווירטואוזיות, פרופו מה שראינו במוצא שבת, לבין היכולת לשמור על קור רוח. אז עוד מעט נדבר גם על זה. אז אני היום עם ג'למיניה, שמישהו שגדל.
הוא קצת, אלא, מאותה משפחה של רונלדיניו, שזה גם גאון.
נכון.
הוא יחמיץ את הקריירה שלו. יחמצנו שחקן, אני מזכיר למי שלא זוכר, כשמסי הגיע לברסה לנוער, רונלדיניו היה שם אלוהים. רונלדיניו היה מלך המגרש.
הוא בישל לו את השער הראשון.
יפה.
שאגב, אותו שער, תעתיק של השער הראשון שהוא בישל לו נפסל בנבדל כמה דקות לפני זה, וזה נראה אותו מהלך. הוא בישל לו עוד פעם צ'יפ של מסי.
ומסי עולה מהנוער בגיל 17, והוא אומר לפפ, הוא אומר לו, תקשיב, הילד הזה כבר עכשיו יותר טוב ממני. כשרונלדיניו היה בסיאו.
ממש.
אבל זה שחקן עם יצר הרס עצמי, שבאמת הסתבר כמה אחרי הקריירה, שיהיה באמת...
כנראה זה עניין של הברזילאים שם,
הגיוני. שם משהו...
אבל זה היה תענוג ל...
לא, רונלדיניו היה לו כמה שנים, שזה באמת היה תענוג.
מה אצלך? אני רואה פה...
היום התחיל הפלי אוף של ה-NBA, אתה נכון, הפליין, שזה טורניר כזה קובע את השתיים האחרונות בכל זה. תראה, החמישה שחקנים, הארבעה שחקנים הכי טובים בעולם, הם לא אמריקאים. זה דבר חסר תקדים, זה לא יאמן. אבל לפי הסדר שלי, אני לא...
לוקה.
מקום ראשון יוקיץ'.
יוקיץ', מספר ראשון.
לוקה 2, יאניס אנטטקומפו 3.
יורי מגבו.
וג'ואל אמביט, שה-MVP לפני שנה, 4. זה דעתי היום 4 שחקנים הכי טובים ב-NBA. מי השחקן האמריקאי הכי טוב היום? אתה אומר, מי? סטף? לא, לא משהו, כבר לא, זה כבר, זה מתחיל לגמגם לברון, וזהו, בין 98, למרות שהם באמת מביאים מספרים טורפים. אנטוני אדוארדס, שמעת את השם הזה?
לא.
אז הבחוץ'י כזה, במינסוטה, שנתה עונה מטורפת, והיא מדורגת מקום 3 במערב.
יש להם עוד בסמל את הדבר המגניב הזה, שכבר אין להם?
היה להם פעם, כן, בקידן של גרנט.
כן, בגרנט, נכון.
כן. אז הילד הזה, אנטוני אדוארדס, הוא רק 4 שנים בליגה, התחיל ככה, חשבנו שהוא רק איזה פלא ספורטיבי כזה, קופץ, מטביע וזה. שנתיים האחרונות עשה קפיצה גם בכדורסל שלו, והוא היום, ללא ספק, לדעתי, האמריקאי הכי טוב.
עד כדי כך.
כן, מכל האמריקאים. ובפלי אוף הזה, כמו שבפלי אוף האחרון, פתאום כל העולם אמר, וואלה, יוקיץ', זוכר שעד לפני הפלי אוף אמרו יוקיץ', אבל...
כן, כן.
פתאום כשנגמר הפלי אוף, כולם אמרו, טוב, יוקיץ', נו, מה לעשות, יוקיץ'. אז יש לי תחושה שאחרי הפלי אוף הזה, גם אתה תגיד, אנטוני אדוארדס, כן, שמעתי את השם הזה.
וואלה.
אז אני מאמין שמנסות תהיה הפתעה גדולה בפלי אוף, ואני מאמין שהרבה אנשים שנחשפים לליגה רק בתקופת הפלי אוף, כשהתואר מתקרב, יגידו, וואלה, אנטוני אדוארדס, וואלה. כן, אז אנטוני אדוארדס, ושימו לב אליו, הוא מספר 5 פה, הוא התחיל את הליגה, את הקריירה עם אחד, יש לי מקרה תחילת הזה שלו. אבל הוא מספר 5, שימו לב אליו, גארד, 6-4, 1.92 מטר. תחפש ביוטיוב דנקים שלו, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לאנשים נתונים אתלטיים, שאתה אומר, מה, למה, איפה ההוגנות בחלוקה? תאמין? איפה ההוגנות? הקדוש ברוך הוא הטוב, היפה, החכם, הנהדר, המופלא.
איפה השוויוניות? איפה השוויון בנטל?
חלק קצת, כאילו, זרוק גם לנו איזה אגוז. לא יאמן איזה נתונים אתלטיים הוא נתן לו. הילד הזה בן 23-24, אנחנו הולכים על 12-13-14 שנים לראות אותו, וגם באולימפיאדה הקרובה בפריז. אגב, האמריקאים שלוחים נבחרת מטורפת בפריז. הדרימטים, דעתי מה זה הדרימטים של 92, אולי 98 גם היה דרימטים מאוד מאוד מעניין, אבל זה הדרימטים או השני או השלישי הכי טוב שהם שלחו.
למרות שאף אחד מהשחקנים שאתה אמרו...
לא, יש שם...
כקבוצה.
במקבץ הם מדהימים.
הבנתי.
במקבץ הם מדהימים, אין ספק. טוב, יאללה.
אני רוצה לתת לך עוד אנקדוטה אחת ספורטיבית לפני שנגלוש. לפני חודש חזר שחקנה של הפועל חדרה. עקבת אחריו?
מנשה זרקא המלך.
מנשה, שחקן קפטן הפועל חדרה, למי שלא יודע, בליגת העל, קבוצה שמשחקת בליגה הראשונה, חייל מילואים, בצנחנים, יצא, על אף היותו שחקן מצטיין וכו', יצא למשך של 120 ימי מילואים.
טורף.
כלוחם, לא משהו, לחם, גיבור. חזר מ-120 יום מילואים, כך גרצה הגורל, המשחק הראשון שהוא חזר ועלה לשחק בו, נגד בני סכנין.
נכון, לפני...
כחודש.
חודש כזה.
הוא מגיע ל... הוא מגיע
ל... צעקות, זוכרים את זה.
הוא מגיע, כל נגיעה בכדור, שריקות בוז, כללות עניינים, והם מנצחים 1-0, מתוק, והוא נותן רעיון מדהים בסוף המשחק. שבוע, שבת האחרונה, מנשה זרקא והפועל חדרה הגיעו לטדי למשחק נגד ביתר.
ראיתי את זה.
דקה 15, כל הקהל הביתרי, הורים, ילדים, וזה שבת, מלא ילדים באו. מלא, הקהל מפוצץ בילדים. 15,000 איש. עומדים, מוחאים כפיים, קוראים בשם שלו של זרקא. הוא התקשר אליי מנשה לפני השבוע. כי אני מאוד כותב ומפרגן לו וזה. הוא אומר לי, תקשיב, כי אני כתבתי לפני המשחק לגבי המחיאות כפיים, וכתבתי זה גם לאוהדים, לכבד וזה. הוא אומר לי, תקשיב, קיבלתי את הפוסט שלך מ-100 אנשים שונים, את מה שכתבת. הוא התקשר להודות לי, הוא כזה בן אדם נשמה. אמרתי לו, תבין, מנש, למה מה שאתה עשית הוא משהו גדול? אני לא הייתי במשחק כי זה היה בשבת. אבל אם אני הייתי במשחק וכל החברים שהשתקחו את הילדים שלהם למשחק, ראו פתאום משהו שהוא אנומליה. אתה רואה שחקן שהוא באדום, הפועל,
במשחק אגב שביתר הפסידה,
הפסידה, משחק חשוב.
והסתבכה בתחתית.
משחק חשוב, לא משחק לא ספורטיבי.
כן.
וכל הקהל עומד מוחא לו כפיים, והילדים, אני מניח, שאלו את ההורים שלהם, למה מוחאים כפיים? לשחקן מהצד השני, מהפועל, אדום. וכל הורי הסביר לילד שלו, וזה מה שהסברתי למנש, למה זה כל כך כל כך מרגש וחשוב, כי כל הורי הסביר לילד שלו, אתה רואה, הוא הפועל, הוא אדום, והוא בקבוצה היריבה, אבל יש משהו שהוא מעל כדורגל. וזה התרומה למדינה, השירות המילואים. ואמרתי לו, כל אבא, ואני שמעתי זה מחברים שלי, הסביר לילד שלו את הדבר הזה, ואף ילד לא ישכח את המשחק הזה, כי זה אירוע אנומלי לחלוטין. ואפרופו מהמקום הזה של דיברת על היכולות, הנה הרוח. ומנשה זרקא, זה גבר גבר.
מלך.
ובאמת מלך, אז רק לסגור מלך. את הפינה הספורטיבית, ולהגיד שפו לבן אדם.
מלך.
אחלה מנש.
תותח, מנשה, ואני גם מצא לראיין אותו בערוץ 14, זה בוקר אחד. אלוף ישראלי.
ממש.
אלוף, ואתה אומר, אני אומר לך באורגינל, הייתי מזמן אותו לנבחרת.
בטח.
גם בגלל היכולת אגב, שחקן שחקן, זה לא איזה...
אבל הרבה יותר מהיכולת.
אבל אנחנו צריכים את הלב הזה בחדר הלבשה.
אמר לי שהוא לא התרגש ככה מעולם במגרש כדורגל, כמו שהיה לו השבת בדקה 15.
צריכים את הלב של האדם הזה בחדר הלבשה של נבחרת ישראל, כי זה, אתה יודע, המגן דוד על החולצה, יש לו שם רקום הפרצוף של זרקא. באמת, איזה איש גדול, כל הכבוד. מנש, אוהבים אותך עם פה.
אוהבים אותך, מנש.
ונסה להבא, אם אפשר, במשחקים נגד ביתר.
פחות.
פחות להתחתן.
פחות, פחות, אבל לא דיברתי.
פחות.
לא דיברתי איתו על כדורגל.
פרגנים.
זה אני לא, זה, הייתי מחתים אותו ביתר שנה.
אוהבים אותו. אגב, גם כושר משחק, היה 3 חודשים בזה, זה, אתה יודע, זה כושר אחר, כושר צבאי, כושר משחק.
קשה.
זה משהו אחר, אירוע אחר.
לגמרי.
מדהים, מדהים, מדהים.
טוב, יש לנו זמן קצר, מלאכה מרובה, וכמה נושאים שבעיניי הם חשובים לדבר עליהם היום, כי אני לא דיברתי עליהם.
תתחיל אתה.
קח את זה. סוף שבוע האחרון, היינו בעין גדי. אמרתי, איזה מקום, אתה יודע, יכול להיות, אחי, זה ידענו פחות או יותר לקראת מה הולכים. עברי היה אצל סבא וסבתא ברחובות, ונסענו שישי שבת, פעם ראשונה בתחילת המלחמה, נסענו לעין גדי, מקום שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מוצאי שבת, אמרתי שהלכת כאילו לישון, נשארתי הרגע לראות מה קורה, ישבתי בחוץ, פתאום אני רואה, אני אראה לך את זה בווידאו, שכחתי לך? אני אראה לך את זה בווידאו. אני צילמתי, לא איזה משהו, הסתובב ברשת. נחיל, 1, 2, 3, 4, רצים לך. אני חס נימה, אני אומר לשלי, תקשיבי, מאמי, אין הזקה, יש הזקה, קומי, אנחנו עכשיו רצים למקלט, לפני כן ארגנתי תיק, ולפני כן הלכתי, בדקתי איפה המקלט. אני יוצא החוצה חזרה, תקשיב, סטאר וורס, אני אשלח לך את זה.
טורף.
מה שאתה, כאילו גחליליות מתפוצצות בשמיים, לא הייתה הזקה, אמרתי לשלי, עכשיו הולכים למקלט, הגענו למקלט, 3 דקות, תחילה הזקה. למי היינו במקלט? עם תושבי חולית, שפונו מחולית, ונמצאים עכשיו בעין גדי. ונכנסה שם אישה מבוגרת לממד, ממש רעדה כל הגוף שלה מהזה, ודיברתי איתה והרגעתי, ושמע, אתה יודע, אתה הולך משם, אתה פוגש את זה שם, זה חתיכת עניין. ויש פה כמה אלמנטים שהם בעיניי דרמטיים באירוע הזה, שהשד יצא מהבקבוק. כלומר, אפשר לדבר על במונחי העולם הביטחוני, מה שתקרא, איום הייחוס וכו', עד מוצאי שבת וימים מוצאי שבת. אני שם שנייה את האירוע של עזה, אני שם שנייה את האירוע של חיזבאללה, אירועים מורכבים לכשעצמם, אנחנו גם מדווחים על אירוע לא פשוט של פצועים גם כרגע בצפון. זה אירוע בקנה מידה אחר, בסוג אחר, באוריינטציה אחרת. אגב, לא רק בגלל הכמות. זה בעצם הפעם הראשונה שמדינה, אישות, לא משנה מה, יורה על מדינת ישראל טיל בליסטי. שצריך להבין שברגע שנורא עליך טיל בליסטי בקוד המקובל בעולם, זה שבירה של כל מה שידענו עד עכשיו. כל המציאות שלנו עד הנקודה שירו עלינו טיל בליסטי, לא משנה מה היה עליו, לא משנה איפה הוא פגע, לא משנה מה היה המטרה שלו, עד הנקודה הזאתי, ומהנקודה הזאתי, המציאות הביטחונית בישראל השתנתה, באותו ערב.
אני אוסיף גם בסוגריים, שזה המתח הגדול ביותר שנורא אי פעם,
של טילים בליסטיים,
אי פעם, כן. של טילים בליסטיים, מאז תחילת עידן הטילים הבליסטיים, כן. זה המתח הגדול ביותר שנורא.
יפה. עכשיו, תראה. אני רוצה להגיד שני דברים, אחד מאוד פרגמטי, ואחד, כפי שאני רואה אותו מהזווית של ההיכרות שלי גם עם המקבלי ההחלטות. ובעיקר עם נתניהו גם בעניין הזה. ישבתי עם חברים בשבוע שעבר. לפני האירוע, לפני ההסלמה, לפני הזה. זוג חברים שלא מעורים בכלל בתקשורת, כאילו לא באירוע. כן. אין הזכה, הם לא יודעים מה קורה.
כן.
ואמרתי, תקשיבו, איך אתם נערכים? אמרו לי, על מה אתה מדבר? כאילו, על מה זה? תשמעו, אני מציע לכם, עם 3 ילדים, אני מציע לכם שיהיה לכם תיק. תיק ל3 ימים. עכשיו, אני הייתי 12 שנים דובר פיקוד העורף, אני לא באיזה אלרמיזם, אבל אני בא מהעולם הזה של הגנת העורף בהיבט הזה. ואני חנתי, יש לנו תיק בבית ל3 ימים. דברים בסיסיים, אתה עושה בגוגל מה צריך ל3 ימים לאירוע מלחמתי, אתה יודע בדיוק מה, קופסאות שימורים, בייסיק, דברים. הסיכון מול סיכוי להכין את התיק, לעומת הלא להכין את התיק, בעיניי, בטח היום, ואמרתי את זה עוד לפני, חוסר אחריות לא להיות ערוך לדבר כזה. ברמה הכי בסיסית. מקסימום זה ישכב שם, בסדר? אז אחד, אני אומר ברמה הפרגמטית, אני משתף ואני מציע לכל אחת ואחד מהמאזינים והצופים שלנו, שיהיה לכם כזה דבר. שיהיה לכם. אני חושב שזה חשוב ומשמעותי. זה אחד. 2...
מה שנקרא בלי הלחץ.
מה שנקרא בלי הלחץ. אמרתי את זה עוד לפני אירוע.
כן, להיות ערוכים.
זה ההמלצה, תשמע.
להיות ערוכים.
2, בוא נרגע נסתכל על האירוע הזה ברמה האסטרטגית. המציאות השתנתה, וכרגע אנחנו בסיטואציה שאחרי מה שקרה במוצאי שבת, עזוב שנייה את התוצאה, עצם האיום והפעולה, אנחנו מבינים מפרסומים זרים גם מה חיפשו ומה ניסו לעשות, וגם דובר צה"ל הראה את זה. אנחנו הולכים ומתקרבים לנקודה שהיא נקודה באמת תנכית, גם ברמה של המדינה ב-48 וגם ברמה של העם היהודי. ככה אני רואה את זה. אמרנו את זה בעבר בהרבה אלמנטים, בעיקר בשביל אוקטובר. אני חושב שיש עוד איזשהו קפיצת מדרגה לאזורים הבאמת אסטרטגיים, לא רוצה להגיד קיומיים, אבל אסטרטגיים לעתיד המדינה.
היסטוריים ברמה הכי עמוקה שיש פה.
ואז אתה מסתכל שנייה אחת, מתוך הבנה, שבסוף אנשים מקבלים החלטות. זה לא גופים גדולים, זה בסוף. מההיכרות שלי עם מקבלי החלטות, זה בסוף אנשים שנמצאים בסיטואציה, שמושפעים מכל מיני דברים, צריך להיות להם את, את ההבנת המרחב כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. אנחנו בסיטואציה שבה השתיים, שלוש החלטות הבאות שבנימין נתניהו והקבינט יקבלו, ישפיעו על עתיד המדינה הזאת.
והאזור.
והאזור לעשורים הבאים. עכשיו תראה, מחד, ברגע שעושים עליך את ההתקפה הזאת, אתה לא יכול להגיד, ניצחתי כי הצלחתי להגן על עצמי. זה מי שלא מבין אומר.
לא, זה פרודיה. זה בדיחה.
ולכן אתה חייב להגיב. אנחנו מבינים שבתגובה שהיא לא תהיה מאוד מאוד מדויקת, שגם מצד אחד תייצר אימפקט והרתעה, ומצד שני לא תעורר הסלמה. כל סיטואציה אחרת, אני לא מכיר תגובה כזאת אגב, כל סיטואציה אחרת של תגובה, תייצר תגובת נגד. תגובת הנגד שתגיע לפה, מן הסתם, ואנחנו מבינים את האסקלציה ולאן זה הולך. וגם הם אומרים, האיראנים, ולימדו אותי בצבא, איך אתה יודע, איך אתה יודע לירות במחבל, אמצעי וכוונה. זה נכון? אמצעי וכוונה. יש פה אמצעי, ויש פה כוונה. זה לא משהו לא מוחשי, וראינו את זה בצאת שבת.
יותר מזה, הם אומרים לנו בצורה ברורה. חד משמעי. אין סיבה שלא נאמין, אומרים.
נכון.
תקשיב להם פשוט.
עכשיו, תשמע, מצד אחד אתה רואה את האנשים שאומרים לביבי, עכשיו, 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 כמו בחירות עכשיו, להגיב עכשיו. מצד שני, אתה רואה אנשים שאומרים, שמזלזלים, שאומרים אין הרתעה, שאומרים לא, זה גם ככה יאוש מדעת, שלא צריך לתקוף באיראן, ההשתבלות שאנחנו מכירים עוד לפני השביעי באוקטובר. ואני אגיד לך משהו, והיה לי שיחה על זה עם שניים, שלושה אנשים, בימים האחרונים, שאף אחד מהם הוא לא מאוהבי נתניהו. בהיכרות שלי עם הבן אדם, ותכף אני רוצה גם לתת ניתוח קל על ההתנהלות שלו מצאת שבת, וגם נראה לי שאתה עלית על זה, בהיכרות שלי עם הבן אדם, יש לו ראייה היסטורית, שאני לא פגשתי אנשים עם ראייה היסטורית כזאת, ואני נוטה לחשוב ולהעריך שהוא מבין את הרגע. אם אנחנו מסכימים עם ההיגד הזה, ושהוא מבין את הרגע, אז אתה ממש מסתכל שכל מסלול חייו הוביל אותו לנקודה הזאת. היכולת של מדינת ישראל להיות ה-first vaccinated country, שכל העולם בא לפה לראות איך עשינו, איך התמודדנו עם הקוביד, עם הקורונה, זה כי הוא היה פרנואיד. הוא סגר מר את הגבולות, אמרו לו, מה אתה סוגר את הגבולות? הוא הביא חיסונים, חיסונים, מה אתה עושה? אבל הוא עשה את זה ממקום שאני מכיר את התחושה הזאת אצלו. וזה הוביל אותנו לתוצאות מאוד מאוד חיוביות. הוא הציל כנראה אנשים פה, כן? האירוע הזה, להערכתי, אחד, הוא מבין את חשיבותו ההיסטורית, ושתיים, אתה שואל אותי, ויש לי ביקורת, ודיברנו על זה, האדם שאני הייתי רוצה יותר מכל אחד אחר בפאזל כרגע, לראות, יושב שם ומקבל את ההחלטה, זה בנימין נתניהו. אפשר לתת פה אלף דברים ופגמים ושגיאות, אבל פה זה מני טיים. ובמני טיים הזה, אני בתחושה שהוא ממש כל מסלול חייו הוביל אותו לרגע הזה, זה ביביקל מומנט מהלשון של ביבי, וזה רגע צ'רצ'יליאני של ממש, שצ'רצ'יל זה הבן אדם שהוא האיידול שלו מבחינת המנהיגות, וצ'רצ'יל עבר, בזו לו, והוא עשה שטויות, ועשה מלא, ועשה כל טעות, אבל אם לא היה הוא, העולם היה נראה אחרת, כי הוא הציל את אירופה ואת העולם מהנאצים, ברתימה שלו לאמריקאים, ובהחלטות שהוא קיבל, ובתעוזה שלו בקבלת החלטות, וזה ביבי כל מומנט ורגע צ'רצ'יליאני מבחינת נתניהו. ואני רוצה להגיד לך שאני אפילו השבוע בבוקר, ממש חשבתי עליו בתפילה, כי אני חושב שזה רגע, רגעים עד כדי כך משמעותיים. שום דבר לא צריך לגמר מחר בבוקר. אבל ההחלטות מתקבלות. ואחר כך זה כבר לבצע אותם. יש מעט אנשים שמקבלים הרבה, החלטות שהרבה אנשים מבצעים. והוא כרגע ברגע שהוא מדבר על איראן 30 שנה, 20 שנה, זה הרגע שלו, ואני חושב שכל מסלול חייו הוביל אותו לנקודה הזאת, ואנחנו חייבים אותו בשיעור קומה כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, ומצאת שבת ההתנהלות שלו כפי שאני קורא אותה, השקט, זה שאתה לא יודע מה הוא אמר בשיחה עם ביידן, כולם יודעים לדקלה מה ביידן אמר, אתה לא יודע מה הוא אמר, כבר כל האירופה שלחצה, לחצה, לחצה, כבר מבינה יותר ויותר שאנחנו לא נשב בשקט על האירוע הזה. והוא מחזיק את הקלפים קרוב לחזה ואני אוהב את זה.
הוא לא יוצא לציבור לדבר?
הוא לא מדבר כלום, אני גם את זה
לא
אוהב.
לא יצא לגזור קופון?
אני כלום. אוהב את זה, זה מראה בעיניי אחד משתיים, או שהוא בשוק טוטלי, או שהוא מבין את הרגע. אני נוטה להאמין שהוא לא בשוק טוטלי, ולכן אני יודע, בהיכרות האישית שלי, ויש לי מאות שעות נתניהו ככה, אני מרגיש שכל מסלול חייו הוביל אותו לכאן, ואני סומך עליו שהוא יעשה את זה.
תראה, אני אגיד לך מה אני מוטרד. כשהוא מגיע לאירוע הזה, הוא להכי חלש פוליטית שהוא היה הרבה שנים. עם ציבור שהוא, מה לעשות, הרבה פחות מאוחד מה שצריך להיות. וזה זה אני רוצה לדבר גם כבנפרד. עם תקשורת עוינת בסדר גודל שלא זכור לי בשום מלחמה פה בישראל, אבל גם התקשורת השתנתה והרשתות החברתיות, זה דברים כאילו, הזמנים השתנו גם, אז כאילו אולי קשה למדוד את זה באופן חד ערכי, אבל אין ספק שהתקשורת פה חוצה את הקו שבין ביקורת על הממשלה לבין ממש ערעור יציבות המדינה כבר, וערעור רוחו של הציבור, ממש. חלק מכלי התקשורת. אגב, גם בימין, גם בשמאל עושים הרבה מאוד דברים שאני מאוד מאוד לא אוהב. מאוד לא אוהב. ואני מסכים איתך, שזה רגע היסטורי, ואף ראש ממשלה בישראל. היו 3 החלטות בסדר גודל, 4 החלטות שבסדר גודל הזה בתולדות ישראל. 1, היינו הולכת על הקמת המדינה, ב-48. הערבים אמרו, לא, לא, לא. בן גוריון אמר, אני לוקח מדינה, יהיה בסדר. זו החלטה היסטורית. בסדר גודל הזה. 2, 67, לצאת למבצע מוקד, להגיד אני יוצא. אני יוצא, כל העולם עליי, ישראל בפני סכנה קיומית, היו פה בדיחות סוגרי אחרון שיסגור את האור, כבר הייתה פה תחושה שהמדינה, שסוגרים את המדינה. מי שקרא את ההיסטוריה, זה ערב 67, אמרו, סוגרים את המדינה. החלטה השלישית ההיסטורית המשמעותית, זה החלטה של בן גוריון, ל5 הפנטומים, עם נשק יום הדין, הוא כבר העלה אותם לאוויר, ואז אמר לגולדה, חוזרים. הייתה כבר החלטה. ממשלת ישראל קיבלה החלטה, לפי פרסומים, לפי היסטוריונים, חימשו את הפנטום, העלו אותו לאוויר עם נשק יום הדין, והחליטו בסוף לא להשתמש. ואנחנו בהחלטות בסדר גודל הזה עכשיו.
חד משמעית.
כזה, סדר גודל כזה.
חד משמעית.
האם אתה מקים מדינה? האם אתה יוצא ל-67 נגד צבאות ערב למכת מנע? האם אתה מחמש את הפנטום בנשק יום הדין? זה החלטה בסדר גודל הזה, מה שקורה עכשיו. כי איך שאנחנו נתנהל מול האיראנים באירוע הזה, כמו שאמרת, יכריע את גורל, ממש גורל ישראל ב-30-40 שנים הקרובות. אין שאלה. ואין לי, אתה יודע, כמו, כתבתי בשבת, אין לי עצה, מי אני בכלל? זה לא... אין אף ראש ממשלה בישראל ב-30 שנה האחרונות שבכלל התקרב להחלטה בסדר גודל הזה.
גם לא התקופה של אולמרט וה...
שום דבר. מאז אני אומר לך, מאז דיין שהוציא וגולדה, שאמרו, אנחנו משתמשים בנשק יום הדין, כן או לא, כשהיה תחושה שהבית חרב, שגם ב-73 אחרי 3 ימים, דיין בא לגולדה, אמר לה, תקשיבי, הבית בסכנה. בית שלישי עומד ליפול. והם החליטו, יאללה, נחמש את הפנטום, ואז החליטו, בוא ניתן לצל עוד 48 שעות, הרי כשאנחנו צריך קצת להפוך את התמונה, ולאט לאט זהו, והעניין הסתיים. אבל...
אגב, אני לא רוצה, אני באמת לא, אני כאילו, חלילה שזה לא יישמע ממקום שאני בא להלחיץ מישהו, אבל להערכתי, הרגע שבו אנחנו, מה שנקרא, זוקרים קנים, כן? שאתה זוקר קנה עם נשקים מסוימים, כל העולם רואה את זה.
אין שאלה גם.
הרגע הזה, אני חושב שלא רק שאנחנו לא רחוקים ממנו, אני חושב שזה צעד מתבקש, לא בטווח זמן רחוק.
ואני אגיד לך משהו ש... ישראל צברה יכולות, שאת מרביתן היא טרם חשפה לעולם. ואני לא מדבר רק על המפעל לפיצוחים בדימונה. יש לנו יכולות נוספות שטרם חשפנו לעולם. ואני חושב שאחת אולי החובות שלנו, ממש, חובה לדעתי, בעת הזאת, את הנשקים הללו ואת היכולות הללו ואת הדברים המסוימים שצברנו, להתחיל להוציא אותם מהנפטלין. כי אם יש יום פקודה ששמרת בשבילו את הדברים האלה, שאתה שומר כבר שנים ומכין כבר שנים, בחשאיות גדולה ש-99% מהציבור לא יודע מה הם. זה היום. כי אנחנו ברגע כזה. ואם אתה עכשיו מתחיל פינג פונג עם האיראנים, אנחנו 20 טילי שיוט, ועוד 15 יריחו, ושתי גיחות של חיל האוויר, ונהיה טקו, לא, 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 לא. אז אתה מתחיל להיכנס פה לדיאלוג, אתה יודע, פשוט בדגם מוגדל יותר, של טפטופים עם החמאס. חמאס מפגיז את דרות, ואתה שולח את חיל האוויר להפגיז. לא, לא, אנחנו לא נכנסים לרוטינה הזאת מול האיראנים. פה צריך להיות מסר שמסיים את האירוע הזה. מסיים את האירוע, או לחלופין, מכניס אותנו לאירוע של עימות ישיר ומלא איתם, שסופו באמת, מה שאולי הוא בלתי נמנע, והגיע הזמן כבר, כי האיראנים הלכים עלינו ימים 30 שנה, והם בנו סביבנו אימפריית רשע, ויכול להיות שהגיע הזמן, ואני אמרתי את זה לדעתי אפילו פה, אחד הפרקים פה בתחילת המלחמה, אין מצב, אין מצב, שהם ישבו בטהרן, ינהלו את כל המזרח התיכון פה ברימוט קנטרול, אנחנו נדמם פה, ילדים שלנו יחטפו, נשים שלנו ירצחו, אנשים שלנו ישבו בממדים, והם שם בטהרן, ישבו שם בסבבה שלהם, ונהלו את העולם, זה נגמר האירוע הזה. וזה הזדמנות אמיתית של ישראל, כמו שאומרים, להעביר את המשחק לזירה של האיראנים. כי עד היום, תושבי ישראל כבר חצי שנה, זקות ודרמות וזה,
האיראנים ייצרו לך פה הזדמנות אסטרטגית מטורפת, רק צריך להבין את המחירים בהמשך הדרך, וזה בסדר.
ומי שחושב, ואני, הדבר אחד שאני חושש ממנו, זה אחד, שהציבור שלנו מגיע לא ערוך מנטלית לדרמה שאנחנו עומדים בפניה, אבל אומר, אנחנו כנראה נראה פה תמונות שלא ראינו.
לא בטוח שנראה תמונות, כי אנחנו נהיה במקום שלא כך נהיה מוסכים.
אמת, ויכול להיות ש...
טרנזיסטור, אגב, זה גם אחד מהדברים החשובים.
יכול להיות שתתחיל מלחמה עם חיזבאללה, יכול להיות שיהיה פה מתקפת טילים שהתוצאות שלה יהיו שונות מהמתקפה הראשונה. עוד דברים יכולים לקרות, יש גם בגזרה הימית קורים דברים, יש עוד דברים. יש לישראל גם דברים מעניינים בגזרה הימית, יש לנו יכולות, גם לא אוהב שיכולות, אבל יכול להיות שהגיע הזמן שאנחנו, כמו שאמרתי, נוציא את הדברים מהבוידם ונראה לאויב, אוקיי, צברנו את זה במשך 30 שנה, 40 שנה, כמו שבנינו את החץ ליום פקודה, והנה ביום פקודה החץ נתן עבודה, אז יש עוד דברים שצריכים לתת עבודה ביום הזה. אבל אני, כמו שאני אומר, שני דברים אני מודאג בהם. אחד, שהמדינה קצת התרכך לבבה. קצת. התעייפנו. חצי שנה, הייתה חצי שנה קשה.
כן.
שחקו אותנו, שחטו אותנו. האירוע הזה עם החטופים הוא אירוע שובר לב, שגמר אותנו פסיכולוגית, והוא לא בדרך להסתיים לצערי. כמובן המחירים הנוראים שאנחנו משלמים פה, כמובן הטראומה של 7 באוקטובר, שאף אחד מאיתנו לא באמת יכול לומר שהוא התגבר עליה. אנחנו עדיין בטראומה.
כן. בתוך האירוע.
בדיוק. במקביל, מלחמות היהודים אלה באלה. היום זה כבר אין צם אפילו לומר, זה רק בתקשורת. אנחנו רואים את זה. האחדות נסדקה. אז יכול להיות שהתקשורת מעצימה.
מאוד.
והרשתות החברתיות מעצימות.
מאוד.
אבל אין ספק שיש לנו פה רגעים מאוד מטרידים בעיניי, שבו הישראלים, ועל זה דיברת, ואני גם מדבר עכשיו, לא מבינים את גודל השעה. הם לא מבינים את האירוע. והאירוע עכשיו זה לא אם יהיו בחירות. והאירוע עכשיו זה לא אם נתניהו ילך. והאירוע עכשיו זה לא אם גדעון סער ייכנס לקבינט. והאירוע עכשיו זה לא מאמר בן גביר, ולא מאמר סמוטריץ', ולא מאמר, לא יודע מי, איזה טמבל על הציונות. זה לא האירוע בכלל. האירוע עכשיו הוא אירוע קיומי, אמיתי, היסטורי, בסדר גודל שבאמת, אחד מ4-5 רגעים ההיסטוריים החשובים מאז קום המדינה הזאת. עכשיו, 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 לא, עכשיו, זה השבוע שזה קורה בו. אנחנו חיים אותו עכשיו. ואנשים פה חיים בסרט. הם כאילו, אנשים בשוק. אנשים לא מבינים בכלל מה האירוע. ממשיכים לריב איתי על קאקי. על קאקי, אנשים רבים פה. על שטויות באמצע גווניות. ואני כל בוקר צורך את זה באולפן. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע את השם משה רדמן. לא רוצה לשמוע מה עשו, מה אמר אהוד ברק ב-CBS. לא רוצה לשמוע מה אמר אהוד אולמרט. לא רוצה לראות את בוגי יעלון מלכלך על... לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. זה, 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 זה פשוט רעש רקע שמסית אותנו מהדבר היחיד שאנחנו צריכים להתמקד בו, והוא להיכנס למוכנות נפשית. כמדינה. Mm-hmm. אנחנו הולכים עכשיו פה לכמה שבועות. חסרי תקדים. חסרי תקדים.
מסכים.
חסרי תקדים. ואנשים צריכים לצאת מההלם. אנשים צריכים לצאת פה מההלם, ולצאת מהשטויות האלה, ומהמלחמות שלהם עם השקמה ברסלר, ועם הינון מגל, ועם המשה רדמן, ועם הסמוטריץ', צריכים, די, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה, חבר'ה, אתם תצאו מהסרט, אני צורח את זה כל בוקר. לא, אבל השמאל רוצה, והימין כאלה, והשמאל מפרקים את המדינה בפנים, והביביסטים, די כבר, די, באימא שכם. אנחנו באירוע שעם ישראל ממש אחריו, ממש יוכרע עתידו. איזה עתיד יהיה לנו? ממש אחרי השבוע, השבועיים האלה, יוכרע עתידו של הפרויקט הציוני. אגב,
לא בטוח, וזה משהו שהוא גם כן, אתה יודע, כתבתי, ואז נשים... במני 10 לדצמבר 41, איפשהו בדצמבר 41, קורא פרל הרבו. ואז אתה אומר, מה קרה 40 דקות אחר כך? נכון? אבל הירושימה ונגסקי קרה רק באוגוסט 45.
6 באוגוסט 45, הירושימה ונגסקי.
כמעט 4 שנים אחר כך, כן. קרו דברים, הרבה דברים בארבע שנים, אבל...
זה התניע את הדבר, זה התחיל.
יפה, קרו הרבה דברים בארבע שנים. לכן אני אומר, כל מי שאומר, עכשיו, תקוף, עכשיו! חבר'ה, אתה מייצר תוכנית, כמו שיוצרה תוכנית ההגנה הזאת, זה לא עכשיו איזה, זה היה פה, בוא תחשוב לתכלל פה, כמה צבאות היו פה, כמה חילות אוויר היה פה, זה מטורף. עכשיו נכון, אין 100%, ואני נוטה להאמין שכל סיטואציה הבאה תהיה פחות טובה, כי באמת הייתה פה התארגנות ועניינים בזה. לתכנן תוכנית התקפה, ולתקף אותה, ולייצר אותה, זה א', לא מהיום למחר. אם אתה עושה את המיום למחר, כנראה עשתה משהו לא בסדר. אתה לא שולף את זה. אחד. שתיים, לא לעמוד עם סטופר. סבלנות.
אגב.
אתה רוצה להקוט את האויב במקום הכי רגיש בזמן הנכון.
אגב, גם שאיראנים, כמו שאנחנו ישבנו פה שבועיים ושקשקנו, ואמרנו מה יהיה, גם שאיראנים שיחקו קצת, מה קרה? שיהיו באמת, מה קרה?
יפה. ולכן אני אומר, סטופר, זה לא אירוע של התנגשות, התגוששות של כנופיות. זה לא. זה אירוע סופר רציני, אחד המשמעותיים שהיו פה, כמו שאתה אמרת, ברמה היסטורית, של ישראל, של העם היהודי, וצריך לפעול פה בתבונה, בשכל, בנחת, לא בלחץ.
אגב, יש לו פוטנציאל להידרדר לאירוע גיאופוליטי בינלאומי, שהוא על סף מלחמת
העולם. למה אמריקאים כל כך מהר אמרו, אנחנו לא ניקח חלק בתקיפה? למה? אתה אומר, רגע, זה לא עוזר לי שהם אומרים את זה, נכון? למה הם אומרים את זה? כי הם רצו להוריד את העניין הזה מהשולחן, הם עזרו בהגנה, אבל הם אומרים, הורידו את זה מהר מסדר היום בהתקפה. למה? כי אם הם חלק מההתקפה, אז הרוסים ולא יודע מה הסינים גם יגידו, איראן היא בת ברית שלי, אז אני גם יהיה בהתקפה.
אגב, הסינים, זה יצא מתחת לרדאר, הוציאו הודעה ביום שני או ביום ראשון, אחרי המתקפה, שמבחינתם זה רף התגובה האיראני חצה את הסף, ואיראן צריכה מעכשיו להגביל את עצמה. הודעה כזאת שאמרתי, וואלה, הסינים...
וואלה, לא ראיתי את זה.
כן, כן, אני אמצא לך את זה. הסינים אמרו שאיראן צריכה להגביל את עצמה, כי סף התגובה שלה חצה את הסף. וגם הסינים אומרים, חבר'ה, אני לא רוצה פה שהדבר הזה יצא משליטה.
כן, זה יכול לצאת לשליטה
מאוד מהר. אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יצא משליטה.
זה בהחלט.
כי הרוסים כרגע...
וגם ביידן שהוציא עכשיו מאמר, אני לא הספקתי עוד לקרוא אותו, אבל רק ראיתי את הכותרות, שהוא אומר, ביידן בטור מיוחד, אם איראן תסלים מול ישראל, אנחנו עלולים להיגרר פנימה. זאת אומרת, תראה, זה בדיוק העניין. כל המלחמה הזאת, בעיניי, נחלקת לאנשים שחושבים שזה ריצת ספרינט 100 מטר, ואנשים שמבינים שמדובר במראטון.
תן לי עכשיו תוצאה.
עכשיו, עכשיו, לגמור.
רגע, אני רוצה ב-8 ועשרה תוצאה.
כל החטופים, עכשיו, כל הזה, עכשיו, בחירות, עכשיו, הכל. המילה עכשיו צריכה לצאת מהלקסיקון באירוע הזה. זה אירוע שצריך לנהל אותו בשום שכל, בכלכלת חימושים, יש פה כל כך הרבה תגובה על תגובה על תגובה, מה אתה עושה, אתה צריך להיות ערוך לכל כך הרבה תרחישים. זה אירוע שמאוד מהר יכול להתפתח פה לאזורי חיוג שונים לחלוטין ממה שהכרנו ודמיינו.
וכפי שלא ראינו שום דבר, דבר שדומה לשבעה באוקטובר, הנחת היסוד צריכה להיות, הרי חוויה שאנחנו חווים מהשבעה לאוקטובר עד עכשיו, היא חוויה שכאומה לא דמיינו שנחווה אותה. לא, מי שמפני שנה היום לוקח אותנו במנהר זמן להיום ואומר לנו, תראו את ישראל, כמו שאומרים, in our wildest dreams, לא היינו מדמיינים שזה מה שיהיה פה. אז הנחת היסוד היא שגם האירוע הזה עם איראן, האירוע שגם ב-wildest dreams שלנו, אנחנו לא יודעים איך הוא ייראה. אז יושבים פה הגיונים האלה באולפנים, חבר'ה, אנחנו הולכים לאירוע שאף אחד מאיתנו אין לו שום צד של מושג לחזות באמת איך הוא התפתח ומה היו ההשלכות שלו, כי זה מים, כמו שאמרת, שמעולם לא שחינו בהם. מעולם לא שחינו במים האלה.
ולכן, לכולם יש אחריות. גם למנהיגים, מקבלי החלטות, וגם לאולפנים, בכלל, יש אחריות. שאני שומע את מזה הבן גביר שאמר, עכשיו לתקוף.
בואי לבואי תשתגע. כן. עכשיו, הרגע.
אני לא ראשוני בין זה, לתקוף עכשיו לבחירות עכשיו. אני לא ראשוני, זה אותה מטבע משני הצדדים שאין לה שום ערך שבסופו של דבר חפץ חיים לטובת מה שאנחנו הולכים.
מסכים.
ואני חושב שזה באמת אירוע קנוני, ואני חייב להגיד לך שאני מרוצה, אם זו המילה הנכונה, מההתנהלות של נתניהו עד הנה.
אין ספק.
אני חושב שכל מה שהיה עד עכשיו, זה משחק מקדים.
זה היה ספ... אתה יודע, זה אכזרי לומר, אבל אתה יודע, באמת זה, אמרנו שעכשיו מתחיל הפלי אוף, זה הפלי אוף. זה הייתה הליגה.
כן.
סליחה על
הדימוי.
כן, כן, כן. ואנחנו לא מקלים ראש בגיהנום של השבעה באוקטובר.
אסון נורא בקנה מידה שלא חווינו.
חטופים עדיין שאני באמת כל לילה בוחק במחשבה עליהם. באמת. אבל אירוע כזה, זה, 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 זה ליגה אחרת של אירוע.
לחלוטין.
זה ליגה אחרת של אירוע.
לחלוטין.
זה משהו
שעוד לא היה. ותראה, ואני חושב ש... ואם אני רגע הולך לשנייה לקטע הפוזיטיבי של העניין. אתה צודק, כל הזמן היו פרוקסיז. איראן, ובעיני יש פה שתי אפשרויות בשחמט הזה. המהלך הזה של איראן, הוא... אפשר להסתכל עליו בשני היבטים. היבט אחד, הם ידעו מה הם עושים, הם ידעו שנגיב, והם רוצים מלחמה. והם רוצים להריד את העולם, והם רוצים להכניס את הרוסים ואת האמריקאים, והם רוצים בזה. אפשרות אחת. לא פוחדים, לא פוחדים מאיתנו, לא חוששים מה נעשה להם, הם חרבו דרבו ולהקתו, תמות נפשים יהודים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהמשבר הזה הוא חתיכת הזדמנות, כי הם כל היום שמו עליהם, כמו שהמחבלים שמים ילדים עליהם, שמו עליהם כיסוי של חיזבאללה, חמאס, חוטים, שמוטים, כל האלה. עכשיו הם הכניסו הם בעצמם גם את הרגל למים. עכשיו בוא, כמו שאתה אמרת, לא אלמן ישראל. עכשיו, ככל שהחימוש הוא יותר אגרסיבי, צריך לפעול בו ביותר בתבונת יתר. זה לא הדברים של להקל בהם ראש. אבל ברגע שהם עשו את המהלך הזה, אתה קיבלת במרכאות, לא שאתה היית צריך כאישות ריבונית, אבל קיבלת את הלגיטימציה לייצר מהלך שמוציא אותם לא רק מאזור הנחות, אלא גם יכול במסגרת של תהליך, לא בכך ביום אחד, לנטרל אותם ולייצר אצלהם אי יציבות כזאת שתפיל את המשטר שלהם. וזאת ההזדמנות האמיתית. הפלת את המשטר הזה, הפלת את מגדל הקלפים אחר כך. ולכן ביציאה שלהם ממרחב הנוחות, בתגובה הזאת שאני יכול להעריך אותה, ואולי אני לחלוטין טועה, תשמע, פירקנו להם את הצורה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, חיסנו להם את האנשים, ואז הורדנו את הבחור הזה עם הקוסה במצח, שהוא יקיר השלטון, שהגיע לשם לפי הפרסומים 24 שעות לפני, הורדת אותו, את הסגן שלו ואת כל הקבוצה שמסביבו, שאתה לא יודע מי האנשים האלה, אבל הם כנראה מאוד מאוד יקרים למשטר האיראני, כולל הוא, שהוא אחד מהאנשים הכי משמעותיים. בוא נה, זה הבן אדם שמחזיק את גזרת חיזבאללה, את סוריה ולבנון, זה לא, זה החיסול הכי משמעותי שהיה פה, לא יודע, מורניה, יותר ממורניה, אם אני יכול להגיד יותר או פחות. ועשית את זה מבחינתם, בשגרירות שלהם, עזוב שזה מרכז מחבלים. בחימוש מדויק ובמודיעין, ופירקת אותם בנקודה מאוד מאוד כואבת. זה היה מבחינתם, כנראה צעד אחד יותר מדי, והם פעלו, על אף שהם תכננו את זה וזה, יש פה צעד שיכול להיות שהוא גם קצת אמוציונלי. והם מתקדמים בתוכנית הגרעין שלהם, בצורה מאוד שקטה, לכאורה הם היו צריכים לחכות. לספוג עוד משהו. הם לא הצליחו לספוג את זה, והם פעלו. והם פעלו באופן שאף אחד לא שיער שהם יפעלו באופן כזה. עזוב את התוצאה. הם פעלו ברגע שהם ירו עליך, עזוב אותי מהכתבמים, אפילו שים את הטילי שיעוט בצד. ברגע שהם ירו טילים בליסטים על מדינת ישראל, ולא אחד ולא שניים, גם אם זה היה אחד או שניים, ולא אחד ולא שניים, המשוואה השתנתה. החיים, כפי שהכרנו אותם, עד המוצאי שבת, השתנו. אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום. ועכשיו זה האירוע והנקודה שבה בנימין נתניהו כמקבל ההחלטה, ואנשים צריכים להתעלות פה עכשיו אני אוהב אותו, אני לא אוהב אותו, אני זה, הוא בסוף כרגע עומד בראש הפירמידה, והוא והקבינט יצטרכו לקבל פה החלטה והחלטות ולבצע אותם עבור העם היהודי.
נשיא ביידן פרסם טור חריג בוול סטריט ג'ורנל.
זה מה שזה, כן.
בו הוא קרא להעביר בדחיפות את סיוע הקונגרס לישראל. עכשיו זה לא הזמן למתוש את החברים שלנו, ישראל נמצאת ברגע האמת וכו' וכו'.
כי ביידן מבין את האירוע. אני חושב, אני מקווה, הוא מבין את האירוע, וביבי גם מבין את האירוע. וזה אירוע בקנה מידה כזה. וברור שהאירוע הזה, מה שספגנו, אנחנו לא יכולים להעביר אותו לסדר היום, ומכאן אתה מבין שאנחנו הולכים לקראת איזשהו סדרת מהלכים, שהשתיים, שלוש החלטות הבאות של נתניהו באזורים האלה, יקבעו את עתיד המדינה. ואני חוזר לעניין שבהיכרות אישית עם האיש, לא נטול פגמים, עשה אין ספור טעויות, אפשר לבוא עליו בביקורת על המון המון דברים, אני ממש מקווה, וכפי שאני קורא אותו הוא שם, שהוא נמצא באלמנט שלו, וכשהוא באלמנט שלו, גם אנשים שמתאבים אותו יודעים להעריך את האלמנט הזה, אנחנו כולם צריכים לשאת תפילה שהוא יהיה באלמנט שלו והקבינט שלו יעבוד בצורה טובה, על מנת שאנחנו נוכל לא רק לצלוח את הימים האלה, אלא גם to overcome על הדבר הזה.
ולהפוך את ה...
זה מה שיושב לי בראש, ואם לעת הזאת הגעת למלכות, זה מה שיושב לי בראש על מגילת אסתר ועל הרגע הזה שהקנוני שאנחנו נמצאים בו.
תראה, השבעה באוקטובר הזה, וגם החודשים אחרי זה, הפך עלינו את הקערה. גילינו חולשה מטלטלת של ישראל בהפתעה הזאת שהופתענו, ביכולת שלנו... שמע, חלק מדרום ישראל היה בידי האויב במשך 24 שעות. פשוט החזיקו פה בחלק מדרום ישראל, 24 שעות, כבשו לנו פה שטחים מישראל, חמאס. אז הופתענו מזה. האירוע המזעזע של המעשים המחרידים שנעשו פה באחים ובאחיות שלנו, בחטופים שחטפו וכו'. לאחר מכן, החצי שנה הזאת שבה עברנו הפכנו מקורבן ל... לסטן שמוסכם על כל המערב כסטן פשוט. ראית נטישה של כל בעלי הברית שלנו באופן שיטתי והדרגתי?
לכאורה.
כן, לפחות פומבית.
כן. הדגל הזה שנשאר לבד שם בשער.
את הרחוב המערבי איבדנו בחודשים האחרונים. ואני חושב שזה רגע היסטורי שאם נתנהל בו נכון, אנחנו יכולים להפוך את הקערה בחזרה. בכל כך הרבה היבטים. גם צבאית, כי שוב, התגובה שלנו מול איראן קרוב לוודאי, קרוב לוודאי, ומי שלא מבין את זה כנראה שלא קרה מספיק קיתונים בזמן האחרון, גם תכניס את חיזבאללה למלחמה ותייצר פה אירוע רחב יותר. קרוב לוודאי.
ייתכן.
אני מעריך. במקביל, העולם עכשיו צריך לבחור צד. חד וחלק. זה כבר לא ישראל הכובשת מול הפלסטינים הרי המסכנים, החמודים, המתוקים שהורגים אותם האלה עם היהודים הרעים האלה. יש פה את איראן. שזה מוסכם בעולם שיציר הרשע.
כן.
מוסכם.
אגב, אתה התקדמת השבוע את הקפיצה הכי משמעותית שלך לנורמליזציה עם סעודיה אי פעם.
כן.
כי הם מכירים את האירוע הזה.
ברור. אז פתאום גם המשוואה הדיפלומטית מדינית מתחילה אולי להשתנות.
כן.
כי אם אתה עכשיו
אומר... הצירים מסתדרים.
כן. אם אתה אומר, רגע, חבר'ה, עכשיו אתם צריכים לבחור צד. זה לא אנחנו לא פלסטינים. לא שאירוע בחמאס הוא לא משמעותי, סליחה, בעזה הוא לא משמעותי, ורפיח משמעותי, וסינור חייב לפגוש את הבתולות בגן עדן, וגם מוחמד אף, והם רגע, זה אירוע, חייבים לסיים אותו, זה מה שנקרא, זה אישי, זה פרינציפ, זה לא קשור לכלום כבר. זה אירוע שצריכים לסיים. אבל יש פה הזדמנות עכשיו לייצר באמת, שוב, הרי לפני המלחמה היינו רגע לפני נרמול עם סעודיה, ואמרנו מזרח תיכון חדש, ואז המזרח התיכון התהפך עלינו, וקיבלנו מזרח תיכון חדש הפוך. יש הזדמנות עכשיו להחזיר את הקערה, באמצעים צבאיים ומדיניים, אולי לסיטואציה שהיא תהפוך את האירוע הזה, מאירוע שכרגע אנחנו, אם נדבר בקרב אגרוף, אנחנו בסוג של תיקו עם האויב, כן? לניצחון אמיתי, ניצחון אסטרטגי, היסטורי עמוק, שאולי מסיר מעלינו איומים מצפון, אולי מסיר מעלינו את האיום מדרום, אולי מסיר מעלינו עוד איומים, ומנקה פה את ישראל מאיומים שהיו צפויים ללוות אותנו פה עשרות שנים. הרי האיראנים תכננו, נמשיך לאיים עלינו עשרות שנים באמצעות הפרוקסי, לבנות בשקט את תוכנית גרעין שלהם, בוקר אחד להודיע לנו ולעולם, חברים, יש לי נשק גרעיני, וכל המשחק משתנה. וזו הזדמנות היסטורית עכשיו, עכשיו, עכשיו.
ומה שאני אוהב, שאף אחד לא יודע מה אנחנו הולכים לעשות.
נכון.
אף אחד לא יודע, כולם על ביצים.
נכון.
אף אחד לא יודע מה אנחנו הולכים לעשות, וגם ביידן מבין שהוא יקבל עדכון בדקה 92.
נכון, אין ספק. ואני שב ואומר, אני שב ואומר, יש לישראל יכולות שהיא לא חשפה עדיין. יכולות מסוימות שהיא לא חשפה עדיין. ואני לא מדבר על הדברים שקורים בדימונה. דברים נוספים יש לישראל, יכולות שהיא טרם הראתה לעולם. שיש בידיה. דברים שיש רק למעצמות על סופר סופר פאורס. ואני לא יודע אם תבחר להשתמש בהם או לא, אבל לשיטתי, אם זה לא הרגע, אז מהו הרגע? ואני מפציר בכל מאזיננו וצופנו ועוקבנו, תיכנסו לגודל השעה, תבינו אותו, תצאו מהקטנוניות ומהשטויות שמעסיקות אתכם, ותנשמו עמוק, ותגידו לעצמכם, אני עכשיו עובד בשביל עם ישראל, ואני עכשיו, אם אני קמתי הבוקר, ועשיתי דבר שהוא לא תורם לאחדות ישראל, ולא תורם לחוסנה של ישראל, אז עשיתי משהו לא בסדר. ותצאו מהשטויות, תתעסקו, הדברים ההבלים, הבלים האלה, כמו הציוצים האלה בטוויטר, ומה אמר אהוב, זה לא, חבר, זה לא האירוע, זה לא מעניין, זה שטויות באמצע גווניות. תיכנסו לגודל הרגע, תייצרו חוסן במעגל הפרטי האישי שלכם, של המשפחה והחברים וכולי. כמו שאמר נדב, תהיו ערוכים, תתכוננו, תתכוננו. יכול להיות שנראה פה ימים שלא ראינו.
חד משמעית.
תתכוננו.
חד משמעית.
תחינו, פשוט שלא תגידו...
לא בהיסטריה.
כן, לא עכשיו למלא...
זה עניין שחלטני.
לא לרוץ לגנרטורים ולזה כמו אז. לא, לא. אבל תגידו, אוקיי, אני צריך להכין שיהיה לי פה, מה שנקרא, ערכה לסיטואציה שבה אני אצטרך אותה. זה הכל, שתהיה מוכנה.
נכון.
ואם לא תצטרך, אין בעיה, עוד חודשיים לפרק את הכל וכל יחזור לארונות. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, די, די, די עם הקטנוניות הזו, די עם השטויות האלה. אומרים לי, למה אתה לא אומר על הסדאי כבר, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע את השם משה רדמן. באמת, האיש הזה, אני רואה אותו, אני באמת, יש לי, באמת, דברים לא נעימים קוראים לי בגוף שאני רואה אותו, אבל הוא לא מעניין עכשיו.
כן.
הוא לא מעניין. אני לא אתן לו לגזול שנייה אחת מהתודעה שלי ומהאנרגיה שלי. לא הוא, לא ברסלר, וגם לא מהצד השני. גם לא בן גביר ושמן גביר, לא אתן לאף אחד מהם לגזול שנייה אחת מזמני ומהאנרגיה שלי, כי אנחנו עכשיו באמת. עיניים על המטרה, חברים. עיניים על המטרה. צאו מהסרט, צאו מהללה-לנד. צאו ממה צייץ, לא יודע מי. אורי מסגב בטוויטר. צאו מזה. צאו מזה. צאו מזה.
רציתי עוד לדבר איתך על מה קרה בתל אביב, עם חברי חיים גורן וסיעת מאמינים, וחמורת מטורללים שקפצו שם, ושפו רציתי לפרגן לאסף זמיר שעמד איתן. איך... אתה יודע מה? לא נרחיב על זה דיבור, כי אני זורם מה שאמרת. כי זה מתכתב עם זה. רציתי לדבר איתך על החבר'ה שתרללו והטרילו את הכנס של ישראל היום, ונתנו לבצע סמוטריץ' לדבר. אבל גם את זה אני איתך, ונשים את זה היום בצד. אבל כן, אפשר לסיים רגע עם דבר אחד, וזה אברה מנגיסטו.
זה כמו אברה, כן.
שהיום נמצא 3,510 ימים ולילות.
שזה 10 שנים, עוד מעט 10 שנים.
נכון.
עוד מעט 10 שנים, עוד חודשיים 10 שנים.
ובאמת בתפילה גדולה, שיחזרו כולם, ושנציל ונחזיר את מי שניתן ואיך שניתן בצורה הטובה ביותר.
בעזרת השם.
בכל דרך שלא תהיה.
בעזרת
השם. ומה שיותר מהר, ואנחנו מתקרבים לפסח. ופסח חג החירות.
וניסן זה חג הגאולה והניסים.
וזה, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שניסן יגלו וניסן עתידין להיגאל, ואני חושב שיש פה הזדמנות, אתה יודע, כשדבר עם עברי על זה בלילה, על היציאה וכל האותות והמופתים, ומשה ומה שקורה, והם יוצאים החוצה בניסים גלויים, והים, ואז הם אומרים, אבל למה לא השארת אותנו במצרים? היה לנו טוב. בסבלותינו שמה. למה לא השארת אותנו שמה כבר? אחרי כל הניסים שהם רואים, ועשר המכות, כי היציאה ממצרים היא גם העניין הקולקטיבי, אבל גם העניין הפרטני של לצאת מהמצרים שלנו. אנחנו ברגעים שיצריכו ככל הנראה התעלות מכל אחת ואחד מאיתנו. התעלות אמיתית, כקולקטיב, כקבוצות, כפרטני. ואני אומר את זה לא כדי חלילה להפחיד אף אחד, אבל אנחנו בימים מאוד 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 מיוחדים, שיש בהם סכנות, ויש בהם גם הזדמנויות, וההזדמנות פה היא לצאת מהמצרים שלנו כל אחד ואחד, ולהבין את גודל השעה ולפעול בהתאם, ואז זה מתחבר אחד לאחד לדברים שלך על הנושא של האחדות. אין לנו עובדה אחרת. כי
באופן מסוים, אתה יודע ש... למדתי איזה קורס פסיכולוגיה באוניברסיטה, ו... זכו לי אחד המחקרים טוען שאנשים בשעת לחץ חוזרים לדפוסי התנהגות שלהם בילדות. כשבלחץ קיצוני. הם חוזרים להתנהגות שלהם כמו שהם התנהגו בגיל 3-4. כמובן כמבוגרים, אבל לאותם דפוסים שהיה להם בגיל 3-4. אני חושב שבמידה מסוימת, בגלל הטראומה המטורפת הלאומית שכולנו עוברים פה, הרבה אנשים חוזרים לדפוסים שלהם כי הם מרגישים בהם בנוח. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, לריב עכשיו על אורי מסגב, ולא יודע מה, לדבר על ינון מגל, או לדבר על שקמה ברסלר, זה נוח, כי זה בהפוך על הפוך, זה המקום הבטוח. זה המקום המוכר, אני מכיר את זה. אני מכיר את זה. שם אני יודע איך נווט. יש רעים, יש טובים, יש את השמאל המניקים, יש את הביביסטים הרעילים, ובאופן אירוני זה נוח.
כן.
כי אתה לא רוצה לפקוח עיניים למציאות ולהגיד, חבר'ה, זה כמו הבדיחה להבדיל. אתה יודע, הזבוב יושב על אוזנו של הפיל ואומר כמה אבק אנחנו מעלים ביחד.
כן, הגענו.
אז שקמה ברסלר וינון מגל ושי גולדן וערוץ 14 וביבי לא ביבי, זה הזבוב שעושה רעש עכשיו וחושב שהוא העניין. חברים, יש פיל. זה הזבוב. הקשקוש הזה שאנחנו מקשקשים פה כולנו פה, באולפנים וברחובות וכל אחד עם הרשתות החברתיות, זה הזבוב. יש פיל. תסתכלו על הפיל. ותיצאו, תיצאו מהתודעה הזבוב הזה, כי הוא מזמזם הזבוב, הוא מעצבן והוא תורדני, אבל הוא, האירוע האמיתי הוא הפיל. ואני באמת, אני כבר שבועות, וביתר סרט בשבוע הזה, מתחנן בפני אנשים, באימא שכם, תתאפסו, תבינו את גודל הרגע, תבינו את גודל הרגע ההיסטורי, זה רגע שכל חיינו נדבר עליו, כל עוד יהיה נשמת אפנו בקרבנו. ממש ככה, והשם בשמיים הטוב, השם הטוב שבשמיים ישמור על עם ישראל, באמת. אם אתם יהודים מאמינים, שאו תפילה. אם אתם יהודים לא מאמינים, אז שאו תפילה מסוג אחר. אבל נצטרך גם עזרה מחסדי שמיים, ונצטרך גם שהשם הטוב יאיר את דרכנו, ושיתה דברים לכיווננו קצת, כמו שאומרים, השפיט של הנעל, איך אמר שלמה שרף, שבשפיט של הנעל יקרה איזה, אתה יודע, פליק אחד קטן לטובתנו, צריך איזה גם איזה מזל צ'יק פה קצת.
כן.
ושהקדוש ברוך הוא יאיר דרכנו.
אמן.
ותפסיקו להיות הזבוב. תפסיקו. צאו מזה.
אנחנו נסיים בזה שעכשיו בדיוק יוצא, אני רואה פה פוש ב-14, שנשלחה בקשה רשמית למנות את הלוחם וגיבור ישראל מנשה זלקה לקפטן נבחרת ישראל.
די.
הנה, התחלנו עם זה.
מדהים.
הנה, שהקשיבו לנו.
מי? וואי, יפה. אני, איפה חותמים? איפה חותמים? אני יוצא להתאחדות להפגין בשביל זה.
חד משמעית.
מי זה? אושר שקלי מהליכוד. בסדר גמור.
שייקה, אנחנו כונסים את פרק מספר 103.
כן.
שרצינו לדבר על עוד נושאים, אבל אני מסכים איתך. יש עניין אחד באירוע הזה, ועליו אנחנו צריכים לדבר. אז אני חוזר על המלצתי לכל אחת ואחד. לא בהיסטריה ולא בשום דבר. באחריות, כן. באחריות, כן. להיות אחראים לתא המשפחתי, להבין מה עושים, לכשאני יודע, הלכתי, ראיתי את המקלט, בדקתי את העניין, הכנתי תיק, אני יודע מה קורה איתי בשלושהים הראשונים, כן במילואים, לא במילואים, אני יודע מה קורה עם המשפחה, וזה הדבר המאוד מאוד חשוב. לא תמיד יהיה לנו 6 שעות להתארגן,
לא.
אז צריך להבין מה עושים ואיך עושים, זה אחד ושתיים, כמו שאתה אמרת, אני איתך עם משל הזבוב והפיל. שייקי, אנחנו נאחל לכל...
עם ישראל חי,
ומאזינינו, ועם ישראל חי.
וגם נגיד, חבר'ה, זה לא זמן להיות שעננים, זה לא זמן להיות זה, אבל תזכרו, מדינת ישראל היא מדינה
אדירה. לא אלמן ישראל.
מדינת ישראל היא מדינה אדירה בעוצמתה. עוד לא הראינו לעולם את יכולותינו עד הסוף, ותהיו בטוחים שישראל יש לה מענים ופתרונות, וגם יכולות שאם יום פקודה יגיע, ואנחנו כנראה ביום פקודה, היא תשתמש בהם. אז תהיו קצת יותר אופטימיים ותבטחו, ובאמת פאניקה זה לא תוכנית, וזה לא אופציה.
ודיברת על הנושא הזה של איך מגיבים, והחולשה והסזיפיות וזה, אני זוכר היטב מה הייתה התגובה כמעט אינטואיטיבית של אנשים פה אחרי 7 באוקטובר, עם כל הקשיים וכולי, אנשים פה יודעים להתאפס ואדפטיביים, ובסוף אנחנו יהודים שעברו הרבה מאוד דברים, ואנחנו זוכרים היטב, יום פסח אנחנו מדברים על זיכרון, הזיכרון יושב היטב לכולנו.
אמת.
ובעזרת השם שהמשבר הזה, נהפוך אותו להזדמנות, וזהו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, זה נכון. ממש, ממש לנגד עינינו.
והנה, אז... הנה ערב סדר, ובאופן לא יאמן, פשוט כמעט סמלי, עולה בנטפליקס סדרה על משה רבנו.
ראיתי אגב את שני הפרקים הראשונים, נהדר, תצפה בזה, אני ממליץ.
צפיתי. נהדר. אבל זה מדהים, תסתכלו, כאילו, מה נטפליקס מעלים על משה רבנו בתקופה שבאמת, משה רבנו, ועכשיו פסח, וכל הכוכבים. ובאמת, השם מצילם. וגם הפעם, חברים, תבטחו קצת בהשם, בסדר? ומי שלא בוטח בהשם, שיבטח קצת בעם ישראל. בסדר?
יפה. אז אנחנו נאחל לכן ולכם פסח שמח וכשר וטוב ומאחד ומגבש, ובעזרת השם שיהיו לנו בשורות טובות ושמחות וגאולה במהרה בימינו וחופש, וזה חג בסוף שמסמן את הדברים האלה. מאחלים לשחרורם המהיר והטוב אמן. של חטופינו, של אחינו ואחיותינו, ולניצחון אמן. כביר וחד משמעי.
אמן.
ובתבונה ובשכל, ומפה אני שולח גם תפילה אמן. באמת למנהיגים שלנו, מקבלי ההחלטות שלנו, שיהיה אמן. להם את הבינה ואת הדעת כדי לפעול בשכל למען עם ישראל. אז אנחנו נאחל לכולכם חג פסח כשר שמח ועל הכיפק. אנחנו היינו שיחת רקע פרק 103 באולפני ישראל היום.
שנייה, גימטריה.
ואנחנו אגב, צריך להגיד, בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל קוטרס ובכל הפלטפורמות של ישראל היום, והפרק הזה גם עולה, ואפשר לקחת אותו גם בסוף השבוע בכיף.
רגע, 103 זה קוף ג' נכון? תעתי, תהילים קוף ג' שנייה. פרק...
הנה, תן לנו.
פרק מהטובים.
שייקי, אתה... מרגיש אותך שם בעת
הנוכחית. תהילים קוף ג' דעתי, זה... שימו לב, אנחנו עכשיו.
תן לנו.
ככה זה כך.
אני רק אגיד, כמו שאתה מזה, שאתה תפסת.
אני מחפש את המשפט הנכון.
אני רק אגיד שאתה יודע, זה מעניין, הרבה אנשים צופים בנו בכל מיני פלטפורמות, כאילו אתה מקבל את זה מיוטיוב, אתה מקבל את זה מטיק טוק, מקבל את זה בזה, אז אנשים צופים אותנו בלייב, וראיתי גם קצת תגובות, אנחנו לא נספיק עכשיו לצערי הרב עד מאוד, מה שנקרא, להספיק לתת את התגובות ואת השאלות, אבל בהחלט, הנה, נתן לך פרק בקטנה, מאחלים לך, הנה, הילד, ואמיר, וויקטוריה צימר, ודני מיהו לנגר, ואיתן ברון, ואנשים הנהדרים, וסנונית גרש, וכל מי שצופים פה, אז זה לא מובן מאליו. אז זה באמת גם הזדמנות להגיד תודה לכן ולכם. אתה נראה לי משלים את התהילים אחר כך. זה תהילים... ראית אגב שזה היה אחד החיפושים הכי גדולים בגוגל במוצאי שבת. אנשים היו הרבה זמן.
כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו, כלומר השם, את פשענו, כרחם אב על בנים, ריחם אדוני על יראיו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי אפר אנחנו. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו, וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראיו. תודה רבה.
יאללה, יפה, יפה, אמן ואמן. תודה רבה. שייקי, חזק וברוך, יישר כוח.
אמן.
אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 103, שייקי, תודה לך, תודה לנטע.
מה שנקרא בשבע אחרי המלחמה, פרק 104.
כן.
נכון?
נראה לי...
נטע סימאי, נאמבר 1, איפה
היא? אחת ויחידה.
צריכים לשלוח אותו לטפל באיראנים. היא איתה ממשתקת דברים.
אז אני שקט, אני רגוע מאוד
שישם.
היא
מתעסקת דברים,
סימאי. יפה מאוד, שייקי. שיהיה חג שמח.
פסח שמח.
שיקות. עם ישראל. כל המשפחה. עם ישראל חי. סלמת, חג שמח.